שלום לכם, תודה שאתם איתנו, אנחנו עם חיים חדשים, סדרת השיחות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל שדראל.
שלום.
היום אנחנו רוצים לשוחח עם הרב לייטמן על השיבה פרדוקסלית, על היכולת לפתח השיבה פרדוקסלית, ננסה להבין מה זה בכלל, במה זה יכול לתרום לאדם, ולנו כחברה בדרך לחיים חדשים, תהיו איתנו, יעל בואי תפתחי את הדיון בבקשה.
אז כשאנחנו מדברים על חשיבה פרדוקסלית, נפתח ונגיד שזה משהו שמאוד מאוד מעריכים אותו, ומאוד מנסים לקדם אותו היום, בהרבה מאוד מערכות. מתוך איזושהי הבנה שיש הרבה מאוד יתרונות ליכולת הזאת להכיל שני רעיונות מנוגדים בעת ובונה אחת בראש שלנו. אם כי באופן טבעי, הבן אדם אוהב שיש דברים חד משמעיים. הוא אוהב לדעת שיש משהו אחד, ולא להתחיל להסתבך עם כמה רעיונות מנוגדים, שהוא צריך להתחיל לראות בכלל מה הוא עושה עם כל הדבר הזה ביחד. המילה פרדוקס באה מיוונית, פרה זה מעבר, מעבר למשהו, דוקסה זה אמונה, דעה, אנחנו מדברים באמת על איזושהי סתירה, ניגודיות, משהו שדבר והיפוכו שקיימים בתוך רעיון אחד, בתוך מחשבה אחת. ואני רוצה לפתוח בשאלה, אנחנו יודעים שאתה בתור מורה לקבלה מאוד מעריך חשיבה פרדוקסלית, מלמד את התלמידים שלך, להתנהל בתוך המצב הזה של ניגודים. ואני רוצה לשאול אותך, מה התרומה של חשיבה כזאת לבן אדם? למה זה טוב? זה נשמע מאוד מאוד מבלבל מצד אחד.
זה מאוד מבלבל את האדם, אם הוא נמצא במערכת חשיבה אחת. ואז יש לו התנגשות פנימית, והוא לא יכול לקשור את הדעות מנוגדות, ולהביא אותם לאיזה איזון, השלמה. מה שאם כן, אם לאדם שהוא לומד חוכמת הקבלה, יש לו שתי מערכות, אז אין לו בעיה שלפי המערכת אחת הוא נמצא בחשיבה אחת, ולפי המערכת שנייה, במערכת שנייה הוא נמצא בחשיבה שנייה, ב', א' וב', ויכול להיות ג' וד' גם כן, ואין בעיה. כל הבעיה היא לבנות מתוך סך הכל יכולת האדם, כאלו מאגרי חשיבה, שהם יוכלו להתעסק כל אחד בשיטה משלו.
כלומר, מה זאת אומרת כאלה מאגרי חשיבה? לא הבנתי את המשפט האחרון, לבנות שני מאגרי
שניים, ארבע, לא חשוב כמה. שבהם יהיו לא ניגודי הדעות לגמרי. וניגודים פרדוקסליים, הכוונה היא שמה שיש במערכת אחת, הוא לגמרי סותר את המערכת השנייה. ולא יכול להיות ש... כשזה מתקיים, אז גם זה מתקיים. ואצלו זה מתקיים מפני שזה קורה במערכות שונות. עכשיו השאלה היא כך, שאני נמצא במערכות השונות האלה, אני יכול להגיד עליהם שהם נמצאים בפרדוקס, שהם נמצאים בהתנגדות, שהם מנוגדים ואני מרגיש בהם איזו אנוכיות? לאו דווקא. לאו דווקא. יש גם במתמטיקה, יש גיאומטריות למיניהם, שאני יכול לצייר את הגיאומטריה על השטח, ויכול לקחת כדור, יכול לקחת כל צורה, ולצייר עליה גיאומטריה משלה. כן? ושאנחנו יוצאים לחלל במיוחד, אז יש לנו כאלה הכרחיות להתחיל כבר ללמוד בזה. לאו דווקא אנחנו מזמן כבר מאות שנים האחרונות, אנחנו כבר מסכימים לזה שיש דברים שיש להם מקום גם לזה וגם לזה. אז אני לא רואה שחשיבה פרדוקסלית היא ממש פרדוקסלית, ואנחנו לא חיים בה. כן.
יש על זה הרבה מאוד, אני אתחיל מזה שיש הגישה הבסיסית אומרת, הראשונה אומרת שאותי לימדו בתור ילדה שאי אפשר לאחוז את המקל בשני הכיוונים, בשני הצדדים. אתה יכול או להחזיק בצד הזה, או להחזיק בצד הזה. ובחשיבה פרדוקסלית אתה בעצם מכיל את שני החלקים ביחד. אתה כן אוחז במקל בשני הכיוונים.
כן.
ויש בזה, היום מדברים על זה שזה באמת תורם בהרבה מאוד היבטים. זה תורם לבריאות הנפשית, זה תורם להתפתחות מנטלית ורוחנית, זה תורם לבניית חברה יותר טובה, ואני רוצה שנעבור ונבין איך הדבר הזה באמת תורם לכל הדברים שדיברנו עליהם כרגע.
יש לנו את זה בפיזיקה, כן? קוונטית. אז אנחנו רואים שזה ככה. שם בכלל עוד יותר מזה, איך שיעברו שם אלקטרונים דרך החריץ, תלוי בחשיבה שלי. אם אני חושב על זה ככה, הם יעברו בצורה כזאת, אם אני חושב על זה ככה, הם יעברו בצורה אחרת. אז זה לא שיש להם אפשרויות לעשות כך וכך, אלא אפילו אני, צד השלישי, קובע איך שזה יקרה להם. איך, רק לפי הרצון שלי.
איך אתה מתייחס לשני הניגודים שקיימים באותה חשיבה? איך אתה מתייחס לשני הניגודים?
אני רואה...
מה לעשות איתם?
אני בשכל שלי, השטחי, לא יכול לראות את הגובה. לא יכול. זהו. יש כאלה ג'וקים קטנים, חיות קטנות, הם לא מבינים מה זה גובה. הם חיים רק לפי השטח. או לכאן, או לכאן, זזים. גובה לא. אני רואה את הגובה, אבל יש עוד כמה צירים שאני לא רואה אותם.
והחשיבה הזאת הפרדוקסלית מפתחת לך את אותם צירים? את החשיבת גובה הזאת?
כן.
איך? מה יש בזה שזה גורם לכזאת התפתחות?
אני צריך לעורר כוחות הטבע, שכמו שטבע פיתח את הג'וק, שהוא לא רואה את הגובה, אבל עד רגע זה, עד המצב הזה כן, ואותי פיתח יותר, שאני תוצאה גם כן מהג'וק, אבל עברתי אותו והמשכתי להתפתחות, אז גם כן אני צריך להזמין כוחות מהטבע שיפתחו אותי יותר ויותר.
מה הם צריכים לפתח בך בדיוק?
אני לא יודע. אני לא יודע. ג'וק יודע שחסר לו הרגשת הגובה?
לא.
לא. אז גם אני לא יודע מה חסר לי. אני רק רוצה לעורר אותו כוח המפתח. אבל איך שהוא מפתח אותי, אני נמצא בשליטה שלו.
הניגודיות הזאת מעוררת את הכוח המפתח? זה שאני אוחזת בשני ניגודים, בעת ובעונה אחת, זה מעורר את הכוח המפתח לפעול עליי?
לאו דווקא. צריכים לדעת איך לפתות עליו.
אז מה יש בחשיבה הזאת? אומרים שחשיבה, יש גישה שאומרת שפרדוקסים או חשיבה פרדוקסלית תורמת להתפתחות מנטלית.
כן, נותנת נכון לאדם לדעת? אפשרויות, כל מיני, נותנת לאדם הרגשה, להבין, שיש משהו שלגמרי לגמרי מנוגד להיגיון שלו.
איך
הוא... ועד כדי כך מנוגד, שהוא בשום פנים ואופן לא יכול להסכים עם זה. לא יכול. מה לעשות? אין מה לעשות. אל תסכים. כן תסכים. אבל יש משהו שלמעלה ממך. כן?
ואיך החשיבה הזאת של שני ניגודים מביאה אותי להבין שיש משהו שהוא יותר ממני? או מביאה אותי לאיזושהי התפתחות של מחשבה יותר עמוקה, יותר רחבה?
כבר אני נכנס בזה בהתפתחות עמוקה יותר. אם אני מבין שמשהו חוץ מהשטח קיים.
זאת אומרת, השטח זה כביכול הדעה הקטנה שלי, נכון? זה השטח. ברגע שאני מוכנה לקבל דעה נוספת, שהיא מנוגדת לחלוטין, נגיד, לדעה שלי, ולהכיל אותה אפילו כאופציה, כבר משהו בתוכי, אתה אומר, נפתח לחשיבה יותר גבוהה?
התורה נותנת לנו דוגמה מצוינת, כן? ביצחק. יקרא לך זרע ותעלה אותו לעולה.
במילים פשוטות, מה זה אומר?
שמצד אחד, אתה הולך בדרך נכונה, כן? ומצד אחד, ומצד שני, אתה צריך להפסיק את הדרך הזאת באמצע.
אז מה אתה...
איך יכול להיות שני דברים מנוגדים שעכשיו אומרים לי? כן?
כן.
אז מגיע הצד השלישי.
שהוא מה?
שהוא למעלה משניהם.
שהוא מה עושה? הוא דעה אחרת לגמרי, הוא מחבר את שניהם למשהו אחד. מה הוא הצד השלישי הזה?
אני לא עובד עם השכל, לא לזה ולא לזה. אני עובד עם שכל השלישי. שאני מאותו מקום, מאיפה שמגיע לי החשיבה הזאת פרדוקסלית, אני פונה לשורש הפרדוקס הזה, שאצלו הכל משתלב יחד. וכך אני מגיע לחיבור.
אני רוצה רגע להבין, אמרת עכשיו...
החיבור כבר לא יהיה בשכל שלי של היום. שאני מוכן להחליף את השכל שלי לכל דבר שאני מקבל מאותו מקור.
רציתי רגע להבין, ברשותכם, אמרת עכשיו שהתורה מעודדת חשיבה פרדוקסלית? זה מה שאמרת?
ודאי. תורה כולה פרדוקסלית. כולה, אין לה שום היגיון הגשמי. אין לה שום היגיון הגשמי, שאם אנחנו נקרא ספר תורה, אנחנו נראה מה אתה תראה שם, חוץ מאיזשהו רומן.
למה התורה רוצה לעודד חשיבה פרדוקסלית באדם?
כדי להעלות אותו לדרגה רוחנית.
חשיבה פרדוקסלית מעלה אדם לדרגה רוחנית?
כן.
מה זה אומר? איך מוגדרת דרגה רוחנית?
הרוחניות זה...
ואיך היא קשורה לפרדוקס הזה?
הרוחניות זה דווקא שיוצא לנו, שנולד לנו, מתוך הפרדוקס, מתוך ההתנגשות בין דעות שלא יכולות להתחבר ביניהם לעולם.
תן לי דוגמה למשל. לאיזה דעות שלא יכולות להתחבר?
נתתי לך דוגמה.
לא, מהחיים, עזוב רגע את התורה, בוא מהחיים. איזה סיטואציה... של שתי דעות שלא יכולות להתחבר, מה אמרת עכשיו? שתי דעות שלא יכולות להתחבר, ורק מתוך התפתחות רוחנית הן מתחברות.
האגו שלנו.
האגו של הבן אדם?
כן.
אוקיי.
הורג אותנו.
תלוי את מי תשאל.
נו, אני רוצה לדבר עם אנשים שכבר מבינים על מה מדובר לפחות.
אז תגדיר אגו, איך אתה מגדיר אגו, שנבין
מגיע? הרצון האגואיסטי שלנו שרוצה לרחוש ולכבוש את כל העולם.
על חשבון אחרים? לעצמי
ודאי,
כאילו.
ודאי.
אוקיי, הורס את החברה שבה אנחנו חיים, אין ספק.
הורס את החיים, הורס את הכל, מצד אחד.
מסכים.
מצד שני, זה העזר כנגדו, שהוא פועל כדי לעלות אותנו לדרגה אחרת, שאם אני נכון משתמש באגו זה, לא בצורה שטחית, אין? אלה מתחילה לידו דווקא לעלות למעלה ממנו, אז אני מצליח ורוכש כל פעם מדרגה אחרת של החיים. לא בשטח שאני מתקדם מאושר לאושר, ומידע לידע, ומשם כל מיני משליטה לשליטה, אלא אני מתעלה בגובה כל פעם יותר ויותר ויותר. אז נקרא העזר כנגדו.
אז הפרדוקס הזה, בוא ננסה להבין מה שני הצדדים פה, ואיך יישבת ביניהם.
שהיה כל הזמן כאילו לרעתי.
הרסני, כן.
כן. הוא כפרדוקס הופך להיות כאוכוח הטוב.
איך? את זה לא הבנתי. איך הוא כוח הרסני הבנתי? כל השחיתות, כל הדברים הרעים באים מהכוח הזה. את זה הבנתי.
והוא מחייב אותי לעלות מעליו.
את זה אני לא מבין. מה הפרדוקס? יש באדם כוח שלילי אגואיסטי והוא הורס את האדם ואת החברה. הבנתי. מצד שני, הסתכלת פתאום מצד שני, כאילו יש בו משהו טוב בכוח הרסני הזה.
בטח שטוב.
מה טוב?
כי אני רואה שאני חלש לי לכם נגדו, ואני אז מתייחס אליו בצורה אחרת. אני רוצה ללכת למעלה ממנו.
מאותו כוח הרסני?
כן.
להיפטר ממנו?
לא.
אלא?
לא, אני שומר עליו. אני לא מתפטר ממנו.
אז אתה...
אני רוצה שהוא יישאר. ועוד אגדל יותר ויותר.
אז הוא לא יהרוס אותך?
אה?
הוא לא יהרוס אותך? אמרנו לא. שהוא הרסני.
כן. הרסני אם אני הולך להילחם עמו, אבל אני לא נלחם עמו. אני מתעלה מעליו.
אז אתה משאיר את שני הניגודים, אתה לא נפטר מאיזה אחד.
זה נקרא חשיבה פרדוקסלית. שאני רואה בכוח ההרסני, הרע, אני רואה בו טוב. אין רע במציאות. רק אנחנו מחלקים את המציאות לטוב ולרע.
אז עכשיו אתה מבולבל, אתה אומר ככה, מצד אחד יש לי כאן קול שאומר לי, הכוח הזה לא טוב, הורס אותי, הורס את החברה שלי, כל אחד בראש. הקול השני בראש אומר לך, זה דווקא טוב שפתאום אתה מבין שהדברים האלה רק גורמים להרס, אז בוא תמצא פתרון, תעשה איזה משהו...
אז בשתיהם אני מרכיב פתרון, ששני הדברים האלה מנוגדים, פרדוקסליים, כמו שאת קראת להם, כן? אני מחבר אותם לנכון.
מצד אחד אתה אוהב אותו, מצד אחד אתה לא אוהב אותו,
שניהם ואז... אני אוהב. אני אוהב רק כי טוב. אני כבר לא, לא, אני כבר רואה שהרע מקדם אותי עוד יותר מהר לתכלית מהטוב.
ומה עושים עם, עם הפרדוקס הזה? מה, אוקיי, יש לי עכשיו את הפרדוקס הזה של שני הכוחות המנוגדים האלה בתוכי. לאן לקחת את זה? איך להוציא? הרי בסופו של דבר אני צריכה לקבל איזושהי החלטה אחת.
כן.
או משהו אחד. איך מהשניים האלה אני יוצרת אחד?
מצוין, כי שניים זה באמת אחד. אין שניים לטובתך.
כאן, מה שאמרת לי, אבל זה משהו שכביכול אין בה כל כך פרדוקס, אני אגיד לך למה. כי מצד אחד, אני, יש לי כאן כוח שאני לא, הוא לא טוב לי, אני מבינה שהוא רק מזיק לי. מצד שני, אני אומרת, אוקיי, טוב שגיליתי אותו, אבל עדיין, אני לא הייתי רוצה שהוא יהיה נוכח בחיים שלי בצורה כזאת.
לא.
אלא אני רוצה כן לשנות כאן משהו, זה לא שניים ש, שני מצבים ש... אחד אני מאוד רוצה, וגם, ואת השני אני מאוד, אני לא יודעת, אני מתלבטת, אני לא יודעת מה לעשות.
את רוצה את שניכם? לא יכולה להיות, את לא יכולה להתקדם אחד ללא שני?
אני צריכה את שניהם.
בטח. כן, אך ורק.
ואז מה, מה, איך אני יוצאת מזה?
לאהוב את הרע כי טוב. ולראות בכוח הטוב, אם הוא רק טוב, רע.
אז עוד פעם אתה הופך לי, אתה אומר לי, עכשיו תראי את ההפכים של כל אחד.
זה היה פרדוקס, נו, זה
מה. אם אני מבין, רגע שנייה, אני מהצד אוסיף משהו, איך אני מרגיש את מה שאתם מדברים בדקה האחרונה. אם אני מבין, אתה אומר ככה, מה שאתה חושב שהוא רע, אולי הוא באמת רע, אבל אם תסתכל יותר עמוק, הוא לא רע, הוא טוב.
כן.
אז ביטלת את הפרדוקס, עשית גם את הרע הטוב, הבאת את שניהם לאותו צד, אין פרדוקס יותר, ככה יישבת את הפרדוקס. הפכת את הרע, פתאום צבעת אותו והוא נהיה טוב.
לא, אני משתמש גם בכוח הרע וגם בכוח הטוב, אני לא מוחק גם אחד וגם שני. אני נמצא בחיבור בין שניהם, בקו השלישי.
מה זה החיבור הזה בין שניהם בקו שלישי?
שמשתמש גם בזה וגם בזה בשילוב הנכון. כי אחד לא יכול להיות ללא שני.
אמרת לפני 5 דקות שאין... אין בכלל רע, בסופו של דבר.
כן.
אין בכלל רע. איזה מין משפט זה? העולם מלא ברע.
לא.
החיים הפרטיים של האדם, החברה שבה אנחנו חיים, העולם בכלל מפוצץ ברע. אני לא רוצה לתת דוגמאות לא להכיר את האווירה לצופים, אבל כל אחד מכיר. אז כשאתה אומר אין רע, הרי אתה לא מנותק מהחיים, אתה חי, אתה חיים, ובטח יש דברים לא נעימים. אז איך אתה, תוך כדי המציאות שהיא, לא מושלמת, רחוקה מלהיות מושלמת, בוא נאמר בלשון המעטה, איך אתה אומר שאין רע? הנה זה דוגמה לחשיבה פרדוקסלית, אתה גם חי בינינו פה וחווה דברים לא נעימים, וגם אומר בו זמנית אין רע, תסביר לי את זה למשל, סתם ניקח את זה כמקרה בו.
אני משתמש כרע וכטוב, כשתי כוחות, שאני לא משייך להם, לא רע ולא טוב, אלא זה שני כוחות מנוגדים, אני מתעלה מעלה לקבוע רע או טוב, שני כוחות מנוגדים שאני מרכיב משניהם קו השלישי, שהוא מעלה אותי למעלה.
מה זה הקו השלישי הזה?
שילוב בין שניהם.
איזה מין שילוב? זה יישוב הפרדוקס בעצם?
כן.
השילוב הזה, השלישי הזה, שאתה קורא לו שלישי.
כן.
אז איך מרכיבים אותו ומה הוא בדיוק מיישב? ומה נולד מכל התהליך הזה?
שלום.
תסביר קצת.
השלמה.
תסביר טיפה.
שכל הרע שמתגלה... הוא מתגלה במידה שעוזר לי לאתר את הרע שבי, איפה שאני לא שלם עם הבורא, וכך אני מגיע להשלמה.
ואיך אתה מגדיר עכשיו את הזה, את הרע שבי, איפה שאני לא שלם עם הבורא, ומי זה הבורא, ומה זה הבורא?
דוחה את הכוח עליון מייחודו.
לא ברור. תסביר קצת.
אני לא... הרע שבי הוא ש... לא רוצה להכיר בבורא ככוח האחד, יחיד ומיוחד, טוב ומיטיב.
חשוב להכיר בבורא ככוח אחד?
כן, כי זה כוח של קיום המציאות, אז למה שאני לא אכיר אותו? בלעדיו אני לא יכול להסתדר בחיים שלי.
זו תפיסה...
זה לא שאני צריך אותו למשהו, זה נחוץ לי לחיים שלי.
למה?
כי אז אני אצליח בכל דבר.
הוא מיישב לך את הפרדוקס בסוף?
בטח, כי בו נפתרים אז כל הפרדוקסים, כל הדברים מנוגדים. רק בתנאי הזה.
מי זה בו? מי זה הוא הזה שפתאום
שורש עליון, שורש עליון לכל היקום, לכל החיים שלנו.
ומה זה שונה מתפיסה דתית, מה שאמרת עכשיו?
אני לא יודע, אני לא חוקר דעת, אני מצטער.
אז על מה אתה מדבר?
אני לומד רק חומת הקבלה.
אז תסביר את עצמך, כי בינתיים...
והיא לא שייכת לדעת, זה מה שאני יכול להגיד. לכן לא לשאול אותי על דעת.
לא, אז לא על דעת, על מה שאתה אמרת. מה זאת אומרת ל... אפילו לא הצלחתי להבין מה אמרת, זה קשה לי לעזור. איך אתה מיישב את הסתירות?
בכף האמצעי.
שמה זה?
שגם טוב וגם רע, שנראה לי, שנראה לי שיש טוב ורע בעולם, אני משלב אותם יחד במקור שלהם, בכף השלישי.
איפה המקור שלהם?
המקור שלהם זה כוח עליון, שהוא מקור שמשם יוצאים כלפי שני אלו הדעות מנוגדות. שאתם אומרים כבר פרדוקסליות.
אז אני חווה פרדוקס, כן? שני דברים מנוגדים.
כן.
עכשיו מה אני עושה איתם?
אתה צריך לעלות על שניהם לאותו מקור אחד.
איך אני עולה?
שאתה אומר גם זה נכון וגם זה נכון, רק בדעה שלי אני צריך למצוא את השילוב הנכון ביניהם, ששניהם מצביעים לי על מקור אחד.
נקודת המוצא שלך זה ששניהם נכונים? ששתי העמדות המנוגדות הן נכונות?
ודאי, כן.
אוקיי, ואז אתה מנסה למצוא בעצם איך לחבר
איך
אותם לאמת...
איך הם יכולים להשתלב?
ביחד לאמת
ביחד,
אחת כביכול.
כן. איך? אם אני עובד על עצמי כדי להיות כל הזמן בהשפעה, בחיבור, להתעלות מעליי, אז אני בסופו של דבר מגלה אותם שלא מנוגדים.
אז התפיסה שלנו את המציאות כדברים מנוגדים, היא תפיסה מוטעת בעצם?
ודאי. אין במציאות שום דבר שמנוגד זה לזה. אלא ההפך. אנחנו נמצאים במערכת אינטגרלית, שבה כל החלקים שלה, כל הפרטים שלה, קשורים זה לזה, בצורה שכל אחד משלים את כולם.
אני צריך להבין איך אני עושה את זה, את הטכנולוגיה. אני נתקנתי פה שיש שני דברים שנראים לי מנוגדים, פרדוקס. אמרת, שלב ראשון אתה אומר לעצמך גם זה נכון וגם זה נכון. נגיד שאת זה אני עוד עובר איתך. אחר כך אמרת משהו כזה שמחבר, לא הבנתי לאן להבר.
למקור אחד.
מה זה אומר?
למקור אחד.
לא, מה זה אומר הפעולה? מה אני צריך לעשות?
אתה צריך להשתדל להיות בשתי יד אלו כאחד. לעלות את השכל ורגש שלך למעלה ממה שיש לך גם באחד וגם בשני. עד ששניהם מתחברים יחד, אתה צריך להפעיל תפילה, אתה צריך להיות בביטול הרצון לקבל שלך בתוך הקבוצה המיוחדת, בקיצור, לעשות כל הפעולה, מה שמסביר לנו חומת הקבלה. ואז אתה תגיע למצב שבסך הכל, הקצוות האלה, הפרדוקסליות, הן מתחברות יחד למקור אחד.
בתהילת הדברים שלך, בתוכנית שלנו היום, אמרת שהאדם יכול לפתח בקרבו מערכת חשיבה שנייה, אפילו שלישית ורביעית. ואז אמרת שדבר שנראה כאילו כפרדוקס, זה בגלל שבמערכת חשיבה אחת הוא נראה משהו מסוים, ומערכת חשיבה מתקדמת יותר הוא אולי נראה אחר, ואולי אפילו בשלישית ורביעית. בוא נשאר רגע אפילו עם שתיים שאני אבין. מה זה אומר לבנות מערכת חשיבה שנייה, גבוהה יותר ממה שיש לי עכשיו?
כמו ילד ואבא.
לא, אבל אני, נגיד כאדם.
כן.
מה אני צריך לבנות כדי שאני אוכל להכיל פרדוקס? זה המפתח להכלת פרדוקס, אם אני מבין נכון. שיש לי יותר ממערכת חשיבה אחת.
כן.
אז מה זה המערכת המתקדמת יותר? איך נגדיר אותה? מה אני צריך לבנות בדיוק?
אמונה למעלה מהדעת.
הבנתי. תודה, הרב לייטמן. לא, ברצינות. מה אמרת?
אמונה למעלה מהדעת, אמרתי.
אז לא הבנתי.
שאתה צריך לבנות מערכת, ששם כוח השפעה תהיה יותר חשוב, מכוח הקבלה.
מה זה כוח השפעה?
נתינה ואהבה.
איך זה קשור ליכולת לתפוס פרדוקס?
אז אתה תתפוס לא מה שיש בך בלבד, אלא גם כן מה שיש בזולת. בכוח אהבה לזולת, אתה תתקלל בזולת, ותבין אותו, ותרגיש אותו, ותקלוט מה שיש בו, לעומת מה שיש בך. ואז יש לך דעות פרדוקסליות, מצד אחד, מצד שני, מחוברות בך.
אני חייבת לשאול
כן, כן.
שאלה. Mm-hmm. כשיש, אנחנו מדברים בעצם על חשיבה, על משהו שקורה במוח, ואתה מדבר כאן על יחסים, על אהבה ועל קשר בין וזה לא נראה בכלל קשור אחד.
שייך אחד לשני.
כן,
mm-hmm.
כן.
אני מצטער להגיד שזה לא נכון. אלא דווקא קשור.
מה הקשר?
הקשר שמתוך ההתקשרות שלנו, אם הדומם צומח חי מדבר, אנחנו הופכים את הבעיות האלה פרדוקסליות לפתרון.
איך הקשרים או הגישה של אהבה שדיברת עליה, אהבה ונתינה, איך הגישה שלי של אהבה ונתינה, שזה לעולם, לאנשים, קשור ליחסים בין אנשים, כן. איך זה ישפיע על רמת החשיבה שלי בכלל? מה הקשר? על היכולת שלי להכיל דברים מבחינה מחשבתית.
מאוד פשוט. נגיד שיש איזשהו בן אדם שאת שונה אותו וצריכה להגיע לאהוב אותו. אוקיי. בלי למחוק את השינה.
אוקיי.
לא, בלי למחוק את השינה. זה לא אוקיי.
זה אוקיי, זה נשמע...
זה פרדוקסלי,
נכון,
כמו שאת אומרת.
נכון, זה נשמע בלתי אפשרי.
אז אני אומר לך שיש כאן אפשרות לעשות את זה, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. שמתעלים מעל השנאה באהבה, ויש שנאה ואהבה שקשורים יחד באותו הנושא, והם מביאים אותנו דווקא לגילוי של הפתרון. פתרון של הפרדוקס. ופרדוקס ברמה שלא נשאר, והתנגשות. והפתרון שלו ברמה יותר גבוהה. לכן, ויצחק יקרא לחזרה, ותעלה אותו לעולה, ויש פתרון.
כל החשיבה הפרדוקסלית, המטרה שלה בסופו של דבר, זה ליצור חברה יותר טובה?
דבוקה בבורא. ועל זה כבר פעם הבאה.
בפעם הבאה. תודה.
תודה רבה לך, הרב ליצמן. תודה יעל, תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, לומדים להיות טוב, כל טוב, להתראות.